בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 26 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בחור צעיר, לבוש בסוודר שחור עבה, יושב במרכז התמונה. הידיים שלו קפוצות לפניו, הוא לא מזיז אותן הרבה. על המצח שלו, סימני אלימות. הלחי הימנית שלו מעט נפוחה. אנשים שמכירים אותו אומרים שהאף שלו נראה עקום, כאילו נשבר. אבל לא צריך להכיר אותו כדי לראות שהוא עייף או מתוח.
Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск.
שמי הוא רומן פרוטסביץ', הבחור הצעיר אומר. אני מוחזק בתחנת משטרה במינסק. מצבי הבריאותי טוב, נוהגים בי בכבוד ולפי החוק. אני משתף פעולה עם המשטרה ומודה בארגון מחאות המוניות
במינסק.
בסך הכל 29 שניות אורך הסרטון הזה, והוא העדות הראשונה, בינתיים היחידה, למצבו של הבלוגר, העיתונאי, ששם לעצמו למטרה לחשוף את השחיתות של נשיא בלרוס, הוא מצא את עצמו בתחילת השבוע, נחטף למינסק יחד עם מטוס נוסעים עמוס, בדרמה שכאילו לקוחה מסרט. אז הפעם, בעזרת נינו אבסדזה, חברת הכנסת לשעבר ופרשנית לענייני רוסיה והאזור, נבין מה בעצם קורה בבלרוס, הדיקטטורה האחרונה שנותרה באירופה. נינו, שלום.
שלום.
תמקמי אותי רגע. אנחנו מדברים על בלרוס, איפה היא נמצאת, ומה יחסי הכוחות בינה לבין המדינות האחרות מסביב באזור.
מדינה קטנה בלב אירופה. מדינה שהכי קרובה לרוסיה גם באופן אתני, גם באופן מנטלי, גם גיאוגרפית, אבל עוד פעם לא לשכוח שהיא ממש בלב ליבה של אירופה. ויש מי שיכנה את בלרוס כעת, שזה דיקטטורה האחרונה של אירופה. האמת שמדובר במדינה שרק במאה ה-20 ספגה מכות קשות ביותר שאפשר לדמיין. מלחמת העולם השנייה, בלרוס סופגת מכה ראשונה ויצא מהמלחמה עם המכות אחת אולי הקשה ביותר בין כל הרפובליקות הסובייטיות. מתוך 9 מיליון איש נשארו שם אחרי המלחמה 6 מיליונים. כך שמדינה הזאת ספגה באמת כנראה המכה הכי קשה מבחינת האחוזים אם אנחנו משווים, כי זה מדינה קטנה. זה פעם אחת בזמן המלחמה. פעם שנייה, היא סופגת אחרי שהתפוצץ כור הגרעיני בתחנת הכוח גרעינית באוקראינה, בצ'רנובל. אבל בגלל כיוון הרוח ובגלל המים, ומים לא חסרים לא לבלרוס ולא לאוקראינה, אבל הם זורמים לכיוון הבלרוס, ופלוס כיוון הרוח, בלרוס כנראה ספגה מכה לא פחות קשה, אלא הרבה יותר מאשר אוקראינה עצמה.
אז יש פה מדינה קטנה, מוקת טראומות, והיא מעין גשר כזה, היא נמצאת באירופה, אבל משוייכת לברית המועצות, היא חלק מהגוש הזה. מה קורה עם בלרוס אחרי שהאימפריה הסובייטית מתפרקת?
לבלרוס קרה מה שקרה גם למדינות האחרות, מישהו לפני, מישהו אחרי בלרוס. וזה ההפך ממה שחשבו בסטייט דיפרטמנט. בסטייט דיפרטמנט, אנליסטים הגדולים, טכנולוגים ועשירים פי מיליון, ודמוקרטים פי מיליון, מאשר כל הברית המועצות ביחד, היו בטוחים. ברית המועצות תתפרק פעם אחת ולתמיד, ואז כולם, כולל את רוסיה, באופן אוטומטי, יהפכו להיות פרו-אמריקאים, פרו מערב אירופאים, כתוצאה מזה אנטי רוסים לחלוטין. ופרו-קפיטליסטים בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה מה שקרה בכל מקום, גם בבלורוס, בשנים הראשונות של העצמאות. לאט לאט, ברפובליקות שונות, ובראשן עומדת רוסיה עצמה. אומרים, וואו, מודל אמריקאי זה לא מה שאנחנו חשבנו. זה נחמד שאנחנו רואים סרטי הוליווד, אבל במציאות, מה זה אומר? אחרי ההתפרקות, כל השטח של ברית המועצות זה קטסטרופה כלכלית. אחת, ענקית, עצומה, היא לא סתם גדולה. ברוסיה ובאוקראינה הקפיטליסטיות, תראו, פתאום יש שכבה דקה של עשירים, וכל האחרים הם עניים.
ובתקופה הזו, פוסט ברית המועצות, מטפס בפוליטיקה המקומית אלכסנדר לוקשנקו. מי הוא?
הוא בעצמו שירת בצבא במשמר הגבול ששייך לצבא הסובייטי, והוא היה קצין, סגן אלוף, שמי שמפקחים על זה זה KGB. אלכסנדר לוקשנקו גם היה פוליטרוק במשמר הגבול של KGB של צבא הסובייטי. אני חושבת שזה מסביר הרבה מאוד. בן אדם שמאמין בשיטה הזאת, זה פעם אחת, אוקיי, נגמרה ברית המועצות. ב-1991 לוקשנקו כבר איש ציבור, מה אתה חושב? הוא היה כמעט היחידי שבפרלמנט הבלורוסי הצביע נגד, על פי גרסה אחת, יש עוד גרסאות שאומרות שהוא פשוט נמנע, אבל בעיקרון הוא הצביע נגד התפרקותה של ברית המועצות. ובהמשך, שהוא כבר נשיא בלורוס העצמאית, הוא אומר שהתפרקות המדינה הסוציאליסטית הראשונה בהיסטוריה הייתה קטסטרופה הגלובלית הגדולה ביותר של מאה ה-20.
ובתקופה הזו שברית המועצות מתפרקת, אז אמנם המדינות השונות מתקרבות למערב, מתקרבות במהירות לכיוון הקפיטליסטי, אבל כמעט באותה מהירות הן נתקלות בכאוס כלכלי, ואנחנו רואים פערים עצומים בין המעמדות ושכבה מאוד מצומצמת של אוליגרכים עשירים. ובבלרוס לוקשנקו, אמרת, נאחז בסוציאליזם הסובייטי. הוא נלחם נגד התופעה הזו שרואים אז במדינות ברית המועצות לשעבר?
זה מה שלוקשנקו עשה עוד לפני עלייתו של פוטין בעצם לשלטון. הוא אומר, תקשיבו, מה שסיפרו על אמריקה זה לא הכי טוב שבעולם. אז בואו קצת ניקח את הדברים הטובים, נקנה אייפונים, אוקיי? בסדר. אבל נשאר עם תפיסת העולם שלנו. לא נראה רחוק מהצדק החברתי. והוא מתמודד על נשיאות כדי להקים מדינה דמוקרטית לחלוטין.
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Я, конечно же, ещё раз хочу
поздравить. הוא ניסה, הוא גם הבטיח וגם ניסה וגם עשה את זה בשנים הראשונות. הוא אמר, אף אחד לא יקבל מיליונים, אבל לכולם באותם המפעלים היא תהיה עבודה, אני לא אסגור מפעלים. כי מה קרה ברוסיה? ברוסיה פתאום, לא יודעת, 100 מפעלים הפכו להיות רכוש הפרטי של אוליגרך אחד. אותו אוליגרך נתן אחר כך עבודה לאנשים, אבל הוא החליט לפי מה שהיה מתאים לו, כי זה שלו. לוקשנקו אמר, לא, 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 בוא נשאיר את זה למדינה. אז כל עובד יקבל פחות, אבל הוא יעבוד. הוא לא יהיה לגמרי עני, ואלעד אנשים היו, לא יודעת אם להגיד לך שמחים, מרוצים, אבל הם כן תמכו בזה, כי הם ראו מה קורה ברוסיה השכנה. באותם שנים שלוקשנקו בא עם הפרוגרמה שלו, הם מסתכלים איך ברוסיה הפערים הגיעו למשהו מטורף, לא יאמן. יש שכבה דקה של עשירים שיש להם מטוסי קרב וצוללות פרטיות בבית, וכל האחרים היו פשוט רעבים לפת לחם. בלרוסים אמרו, לא רוצים ככה. לפחות בשנים הראשונות, והלכו ותמכו. תשמע, גם היום יש עובדי המפעלים בבלרוס שהם עדיין תומכים באותו לוקשנקו. היו הבטחות סוציאליות, הוא אמר, יהיה אצלי רפואה ציבורית, יהיו אצלי המפעלים, תהיה מערכת החינוך הציבורית, לא הכל חייב להיות פרטי ולעלות מיליארדים של דולרים.
כלומר, לוקשנקו רץ על טיקט סוציאליסטי בכלל. זה הטיקט שלו. מתי אנחנו מתחילים לראות נגיעות של דיקטטורה מההתחלה?
כן, אפשר לומר שזה היה בהתחלה. למה אנחנו פחות הרגשנו את זה? כי הרוב היה בצידו. הרוב באמת היה בצידו, ואמרו, הם שמו, פשוט הם הסתכלו על רקע של רוסיה, והגיעו למסקנה שעדיף אצלם. אני זוכרת דיפלומטים המערבים, בוא נגיד בשנות, תחילת שנות 2000, ששאלתי, ששירתו בבלרוס, שאלתי איך זה היה, הם אמרו, וואלה, ברית המועצות, רק שהחנויות מלאות בכל מה שתרצי. מדהים. אז בהתחלה זה באמת היה נשמע ונראה מדהים, אבל ברוך שאי אפשר להחזיק את הכלכלה באופן מדהים כזה, כשאתה בעצם ממציא מקומות העבודה. עכשיו, מצד השני, באו אנשים ואמרו, ומה, יותר טוב, הכל זה לעשות הפרטה טוטלית, כמו שזה היה ברוסיה, שכמעט מפריטים את קרמלין ואת תיאטרון בולשוי, כמעט, זה היה חסר עוד מיליגרם, מילימטר, אז גם זה לא טוב. להגיד שלוקשנקו הוא מצא דרך באמצע, כמו סוציאליזם השוודי, טוב, נו באמת, אני לא רוצה שעכשיו גם יצחקו עליי, בוודאי שלא, אבל הבטחות היו בהלך כאלה, אפשר להיות סוציאליסט עם פנים אנושיות.
כלומר, הוא הבטיח מציאות שהיא אוטופית ממש, אם אמרנו שבלרוס היא מעין גשר בין רוסיה לבין המערב, אז לוקשנקו אמר שהוא ייקח את הטוב משני העולמות, אבל באיזשהו שלב ההבטחות שלו פוגשות את המציאות, וזה לא הולך, ומתחילים לצוץ חריצים, ומבעד לחריצים האלה מגיחה הדיקטטורה, שבעצם הייתה שם כל הזמן מתחת לפני השטח. ואם אנחנו מסתכלים אל תוך הדיקטטורה הזו, נינו, זה ממש כאילו לוקשנקו הולך לפי ספר הדיקטטורים, נכון? אנחנו רואים ריסוק אופוזיציה בכוח, ורואים דיכוי זכויות אדם, והגבלה משמעותית של התקשורת.
כן, אז ללוקשנקו זה אומר, אם יהיו לך ערוצי תקשורת ממש ממש חופשים, לוקשנקו אמר, רגע, 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 שאני אמצא את עצמי במצבו של ילצין, שהוא חושב דבר אחד ובגלל הטלוויזיה עושה דבר אחר, סליחה, אני לא צריך, אני גם יכול, כנראה זה מה שהוא חשב, להרשות לעצמי, ואמר לתקשורת, חברים, אם לא תסתמו, יהיו לכם בעיות. הוא הסביר את זה די טוב, בניגוד לרוסיה. ברוסיה היו ויש ערוצי האופוזיציה, שאפשר לראות ולשמוע אותם ברוסיה, אפשר לראות ולשמוע אותם בארץ, בכל מקום בעולם. הוא אמר לעיתונאים שלהם, אצלי זה לא יעבוד.
ומתי מתחיל הסדק בכוח שלו? מתי בעצם אנחנו מתחילים לראות את האופוזיציה בבלרוס מתחזקת?
אנשי האופוזיציה הבלרוסים מתחילים לצאת ולדבר בשנת 2010, 2011, אנחנו מתחילים לראות התנגדות רצינית שאומרת, זה בסדר שהכלכלה לא נפלה ואף אחד פה לא מת מרעב, וזה נכון, ושיש הכל ציבורי ותחבורה נורמלית וחינוך נורמלי ומערכת הבריאות, נו, יחסית כמובן, כן? הכל יחסי נורמלית, אבל תראו באיזה מחיר, איפה זכויות האדם, איפה חופש הביטוי, איפה זכויות של קהילה הגאה, של האישה, כל מה שתרצה, אין כל הדברים הללו. It had
been a long night on the streets of Minsk, with squads of riot police lined up to face thousands of protesters. Some of the demonstrators were screaming as the helmeted police advanced, holding up shields and wielding truncheons.
כי גדל דור חדש, כי נמאס לאנשים, ויש רשתות חברתיות, ובסופו של דבר, כמה שלוקשנקו מחבא את האינטרנט, הכל, כולם יודעים הכל. גדל דור שכבר יודע שיש חיים אחרים, ורוצה לקחת את השלטון והחיים האחרים בידיהם, וככל שהזמן התקדם, ככה היה ברוך שיהיה ללוקשנקו יותר ויותר קשה לשכנע את האנשים שאותה אשליה של הצדק החברתי זה יותר טוב מאשר הקפיטליזם החזירי וחיים במודל פרו-אמריקאי.
ולמרות התהליך הזה של התחזקות האופוזיציה, לוקשנקו מצליח לשמור על הכוח שלו, ובאוגוסט האחרון, 2020, הוא רץ לנשיאות בפעם השישית. ואז בעצם אנחנו רואים משהו בבלרוס שלא ראינו לפני כן. מצד אחד ההתנגדות יוצאת החוצה, הופכת להיות בולטת, אבל גם איתה הדיקטטורה יוצאת החוצה במלוא העוצמה שלה.
בבחירות 2020, שבזמן קורונה עוד, הוא שם בכלא כל מי שהיה מריח אופוזיציה רצינית. הם כבר כולם היו מנוטרלים מבחינתו בבתי סוהר. למה שהוא בטח לא ציפה, שנשים, נשות האופוזיציונרים, ירימו דגל התנגדות ללוקשנקו. וכאן נכנסת לתמונה אישה, שמה אני אגיד, את חודש מאי, יוני 2020, איש לא ידע בכלל איך קוראים לה.
I also was never involved in politics. You know, I used to think as all Belarusians, I can't change anything. It was my husband who wanted to change everything, but before elections he was jailed. And my first step was only for love to my husband. I wanted to...
Svetlana Tikhanovskaya, שהיא אשת של אופוזיציונר ללוקשנקו. בעל הבן זוגה יושב בכלא, והיא אומרת כל מה שרציתי, להיות בבית, להכין קציצות לילדיי. אבל אין לי דרך אחרת, העם שלי רוצה ללכת לדרך החדשה, ואני מרימה את הכפפה, את הדגלה של ה, לא יודעת, מהפכה הדמוקרטית, דגלה של בלרוס החדש, וסבטלנה ציחנובסקה באמת הפכה לסמל להתנגדות בתוך בלרוס לאותו משטח של לוקשנקו של 26 שנים. נו, איך זה נגמר? קודם כל, הפגנות, תגובה מסיבית של המשטרה, תגובה פשוט לא יאמן. בלב אירופה אנחנו רואים איך מרביצים לאנשים, איך מכניסים אותם למרתפי המשטרה, ועוד אלוהים יודע מה באמת עושים להם. עכשיו, מה שלא לשכוח, שוטרים וגוורדיה זה אותם האנשים שלוקשנקו נתן להם עבודה. כן, לוקשנקו נותן מעט, אבל כאן יש להם מזכורת. ואז אנחנו ראינו את ההפגנות, וסבטלנה ציחנובסקיה, על פי ההכרזה הרשמית, לוקשנקו ניצח כי בחרו בו 80%, וציחנובסקיה קיבלה, נדמה לי, רק 8. אני לא מכירה מישהו בעולם שמאמין שזה הנתונים האמיתיים. יש בדיחה מדהימה על לוקשנקו, שיועץ נכנס אליו אחרי הבחירות ואומר לו, אדוני הנשיא, יש לי חדשות רעות וחדשות טובות. נו, לוקשנקו אומר, תתחיל מהרעות, אומר, תקשיב, הפעם המתחרה שלך קיבל 92%. ומה החדשות הטובות? אתה קיבלת יותר.
זה מסוג הבדיחות האלה שאתה לא יודע אם לצחוק או לבכות, כי בעצם זה סוג של מה שקורה במציאות בבלרוס. אחרי שהוא ניצח לכאורה 80%, לוקשנקו לא מרפא מהאופוזיציה, נכון? ובמיוחד לא מהאישה שעמדה מולו.
טיכנובסקיה נאלצה עם ילדיה לעזוב את בלרוס, ומנהלת את האופוזיציה, היא הייתה במדינות של ים הבלטי, מסתובבת באירופה, זה מה שאנחנו יודעים.
חלק גדול מההתחזקות של האופוזיציה בבלרוס, מהתהליך הזה, קורה בזכות צעירים, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים. את אמרת, דור חדש, וזה דור של אופוזיציה צעירה, שצומחת ברשתות החברתיות, ודמות בולטת בתוך הדור הזה, בתוך התנועה הזו, הוא רומן פרוטסביץ'. תספרי לי עליו.
רומן גם גדל במשפחתו של פוליטרוק, שגם שירת בצבא, וזאת אומרת, פוליטרוק זה בן אדם שאחראי אידיאולוגית על אידיאולוגיה הנכונה של החיילים. אבל רומן, הוא נולד בשנה של לוקשנקו עלה לשלטון, הוא בן 26. הוא רוצה לחיות באירופה כמו קאי, חי כל בחור בגילו באירופה. והוא מקים את הבלוג שלו, והבלוג שלו לאט לאט נהיה פופולרי, ובמיוחד הבלוג האופוזיציונרי... זה גם חייבים לומר, למשל, אותו ערוץ טלגרם של רומן, הוא נהיה מיליונים באמת היו, של צפיות היו שם, כן? וכל זה בימי הבחירות באוגוסט 2020, זאת אומרת, אינפורמציה יצאה ונכנסה. והוא נהיה בחור מאוד מאוד פופולרי, ונאלץ לעזוב את בלרוס. עכשיו, לערוץ הטלגרם שלו קראו, בטעות כמעט כולם קוראים לו נקסטה. אבל בבלרוסית, וזה לא בדיוק רוסית, זה שפה קצת שונה, אמנם מסלאבית, זה לא נקסטה, זה נכתה. ונכתה זה נקטו ברוסית, זאת אומרת, אף אחד. זה כנראה מה שהוא ניסה לשדר ללוקשנקו, אדוני, אתה אף אחד, אתה כלום. אז זה השם כנראה של הבלוג שלו, ומה שקורה, רומן עזב את בלרוס, הוא פשוט ברח משם, והוא היה בכנס, באתונה, ומשם הוא טס לווילנה.
ובטיסה הזו קורה משהו שכמעט קשה לתפוס. יום ראשון בבוקר, טיסה 4978 של חברת ריינאר, אמריה מאתונה, לכיוון וילנה, בירת ליטה. על הטיסה... 126 אנשים, ואיתם רומן פרוטסביץ'. עוד בשדה, רומן כתב לחברים שלו שנדמה לו שיש מי שעוקב אחריו, שיש אנשים שמתנהגים מוזר. המטוס המריא, והוא עשה את הדרך צפונה. בשלב מסוים, בעיצומה של הדרך, כשהמטוס כבר חצה את השטח האווירי של בלרוס, הרשויות בבלרוס יצרו קשר עם המטוס והודיעו לטייס שיש איום אמין על כך שטרוריסטים מתכוונים לפוצץ את המטוס. אחר כך יספרו בבלרוס שארגון חמאס שלח דווקא להם את ההודעה שבכוונתו לפוצץ את המטוס בגלל התמיכה של אירופה בישראל. הבלרוסים טענו אחר כך שחמאס דרש הפסקת אש. וזה קרה בכלל יומיים אחרי שהפסקת האש בין חמאס לבין ישראל כבר התחילה. אז הרשויות בבלרוס ממליצות למטוס לנחות במינסק, כלומר לסטות מהמסלול המקורי, להאריך את הדרך, ויש עדויות שמדברות גם על סוכנים חשאיים שהיו על המטוס, ואולי עזרו לטייס ולצוות לקבל את ההחלטה להסיט את המטוס לעבר הבירה הבלרוסית. פרוטסביץ' מיד הבין את מה שקורה.
So the Roman stand up, quickly open the door, take the luggage, and was trying to split the things, like computer, give it to a girlfriend.
נוסעים במטוס מספרים שהוא התחנן בפני הצוות. הוא אמר להם שהוא פליט, והוא אמר להם שאם הוא ינחת בבלרוס, ייקחו אותו ויהרגו אותו. אבל הצוות ענה שאין ברירה. המטוס נחת במינסק, כל 126 הנוסעים הוצאו החוצה, פרוטסביץ' נלקח למקום שאינו ידוע.
הלו.
מקסים.
שלום.
מה שלומך? איפה אני תופס אותך?
בסדר. אני במוסקבה.
מקסים קאץ חי ברוסיה. יש לו ערוץ יוטיוב מאוד פופולרי שעסק בכלל בפוליטיקה הרוסית. אבל הבחירות של אוגוסט 2020 בבלרוס הדהימו אותו. ואז הוא התחיל לסקר גם את השכנה מהמערב ואת מה שקורה שם.
אני התחלתי בסוף הקיץ. בבלרוס גם מדברים רוסית, אז הם התחילו לעקוב אחרי היוטיוב שלי, ועשיתי כמה וידאו, וקיבלתי המון צופים מבלרוס. באיזשהו שלב היו לי יותר ממיליון צופים מבלרוס, והייתי יותר גדול מטלוויזיה בלרוסית.
во-первых, нужно понимать, что российские пропагандисты действуют намного более тонко, чем белорусские.
9 סיבות למה לוקשנקו לא צריך להיות נשיא בלרוס. סרטון שני, אז כשהתחילו כל הדברים לקרות שם, אז עשיתי על איך הפרופגנדה עובדת.
יצא לך לפגוש את רומן פרוטסביץ' באופן אישי?
אני לא נפגשנו אישית, אבל כמה פעמים התכתבנו אחרי שהוא התחיל את הטלגרם שלו.
מקסים הוא חלק מקליקה כזו, חבורה של יוצרי רשת צעירים שהחליטו ללכת ראש בראש עם המשטר החזק של בלרוס. פרוטסביץ' הוא לא היחיד בחבורה הזו שמצא את עצמו בכלא של מינסק.
אז היה שם מישהו שאני מכיר, והוא מכיר אותי, שהכניסו אותו לכלא שם, והוא אמר לי ששאלו שם עליי, הרשויות, שאלו אותו, אז מה מקסים קאץ רוצה, למה הוא עושה את כל הסרטונים האלה וכל דברים האלה.
תגיד, אתה לא מפחד?
בזמן האחרון, כשתכננתי טיסות שלי ממוסקבה לאנשהו, אז כן, אז בדקתי אם זה טס מעל בלרוס. ולא לקחתי טיסות שטסות מעל בלרוס, אז חשבתי על זה גם בעצמי. ואני לא אזרח בלרוס. אז כן, זה משהו שעבר לי בראש. זה שיעצרו מטוס ככה, זה אף פעם לא קרה לפני. אז כן, זה רק בסרטים. אני לא יודע, כאלה דברים אתה מצפה, כשאתה מדבר הרבה על מה שקורה בבלרוס או ברוסיה, אני לדוגמה, אז אתה מצפה כל מיני דברים שיכולים לקרות לך.
מקסים, תודה.
תודה, תודה.
אז כן, הבלוגרים מקבוצת אנטי לוקשנקו היו עמומים, ולא רק הם. חברות תרופה מכל אירופה הודיעו מיד שהן מפסיקות לטוס בשטח האווירי של בלרוס. הם כינו את מה שקרה חטיפת מטוס בחסות מדינה. מנהיגי אירופה וארצות הברית הגיבו במילים בינתיים, מעט מאוד מעשים.
And the hijacking of the plane is also a deliberate and unnecessary triggering of a safety emergency.
הם בטח לא עשו עד עכשיו משהו שבאמת אמור לגרום ללוקשנקו להרגיש שהוא יגזים ושהוא ישלם את המחיר. נינו, וכשזו התגובה, והיא תגובה רפה מאוד, יכול להיות שהאירוע המטורף הזה יעבור בשקט? לוקשנקו בכל זאת עשה פה משהו שהוא שערוריה באופן שקשה בכלל לתאר.
אירוע הזה, אלעד, מאוד מאוד מזכיר אירוע של אלכסי נבלני. כמובן שיש המון שוני. שני האירועים האלה בעצם יכולים ללמד אותנו שאופוזיציה גם ברוסיה ובוודאי ובוודאי בבלרוס מסתכלים על בית הלבן, רואים שם נשיא דמוקרט ומלאים בתקווה שהלחץ של המערב ושל האמריקאים יהיה יותר מסיבי על השלטונות והדרישות של האופוזיציה בשתי המדינות הללו יישמו יותר טוב בעולם. זה פעם אחת. בפעם השנייה, יכול להיות מאוד שגם התגובה לא פרופורציונלית. הם רוצים עוד להקדים התרופה למכה. גם פוטין, לפי דעתי, וגם לוקשנקו רוצים להגיד לג'ו ביידן הדמוקרט, אדוני, נגמרה התקופה של ילצין שהקשיב לקלינטון הדמוקרט. אותנו אתם לא תלמדו מה לעשות במדינות שלנו. לפי דעתי, כל זה מה שנעשה בזמנו, לא כל כך מזמן, עם נבלני, ועכשיו מה שקורה בבלרוס, זה פשוט מסר עבה ממינסק עד לוושינגטון, לבית הלבן. אל תשחקו איתנו, אנחנו מנהלים את החיים כפי שאנחנו מבינים אותם.
נינו, תודה רבה.
תודה.
וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטיים. אם אהבתם את אחד ביום, תהיו לארג'ים, תספרו לחברים. וחוץ מזה, בואו לבקר אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, ואם לא עשיתם את זה עד עכשיו, אז תעקבו אחרינו ותדרגו. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף. ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא.